אנחנו ממשיכים בספר הקדוש גבורות השם מת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק ט"ו בעמוד עין א', עמוד עין א', פרק ט"ו. כן, המהר"ל מנדב לנו פירוש על פרשת שמות, כן? כיוון שהיא הפרשה של שעבוד מצרים, אז הוא מסביר לנו כיצד השעבוד בעצם התחיל כבר בידוע תדע כי גר יזרעך, איך הדברים התגלגלו דרך אחי יוסף, 70 נפש, ובני ישראל פרו וישרצו, שהגיעו ל-60 ריבו, ואז יצאו ממצרים. אז בין הזמן של ה-70 נפש לבין ה-60 ריבו נמצא השעבוד. וכאן יש כל מיני פרטים שהתורה מספרת אותם והם משמעותיים. ויבן ערי מסכנות. כן, עמוד עין א'. רב ושמואל. אחד אמר, כמה זה ויבן ערי מסכנות לפרעה? עם ישראל בנה. מסכנות מלשון סוכן. כן? סוכן. אז מישהו שאחראי. אז מסכנות מקום ששומר. כן? אחד אמר, אז כן, יש מחלוקת מה פירוש הביטוי הזה בדיוק. אחד אמר שמסכנת את בעליהן, ואחד אמר בעליהם מתמסכנים. ואמר מור, שהרי כבר אמר מי שאמר, כל העוסק בבניין מתמסכן עד כאן, כלומר נהיה מסכן, כלומר אני. ובערו חכמים בזה הסיבה שגזר עליהם להיות בונים ערי מסכנות לפרעה. כן, הרי יכולה הייתה להיות גזרה מסוג אחר, אז למה דווקא הגזרה של בניין ערי מסכנות? ואמר, מפני שמסכנות בעליהן וגזר עליהם שיעבוד זה אשר הוא סכנה לאדם, והיה מתחבר בזה השיעבוד הגדול עם הסכנה. וכן למען דאמר שהאדם מתמסכן, כי הדבר הזה יש בו תורח גדול ואין לו דבר קץ וסוף שיכול לבנות מה שירצה, ולפיכך מתמסכן בבניין דווקא, ומפני זה נגזר עליהם הגזרה בעניין זה. אבל דברים אשר נמשכים לטבע, כגון לחרוש ולמטוע, אינו כך, כי הטבע יש לו שיעור קצוב. ולכך לא היה נגזר עליהם שיש יעבודם בדבר שיש לו קץ. נמצא לדעת שניהם מורה המילה על גודל השיעבוד, למר מורה איכותו שמסכנת בעליו, ולמר מורה גודל השיעבוד בעריכותו שנמשך זמן הרבה. כן, כלומר, יש הבדל. היה אפשר לשעבד את ישראל שהם יעבדו בעבודת האדמה. עבודת האדמה יש לה מחזוריות, כלומר הזמן של הזריעה זה לא הזמן של החרישה, זה לא הזמן של הקציר. זאת אומרת, כל אחת ואחת מן הפעולות האלה יש לה גבול ושיעור. גם אי אפשר לזרוע בלי סוף. מה שאין כן הבניין, שאין סוף לבנייה שלו. אדם בונה עוד בית, יכול לבנות עוד בית אחריו. אז אין גבול, אין זמן הבנייה, זמן שבו לא בונים. עכשיו, הדבר הזה הוא אופייני להבדל שיש בין הטבע לבין עולמו של האדם. בניינים זה האדם בונה. חיטים זה הטבע מגדל. כלומר, ייתכן שיש פה גם איזה מין, יש הצבעה פה על האופי המסוכן של ההתפתחות הטכנולוגית. שלום, שההתפתחות הטכנולוגית, אבל יש לך פה ספר, למה שלא תיקח? שההתפתחות הטכנולוגית יוצרת עולם מלאכותי. עולם מלאכותי הוא עולם ללא סדר, ללא מחזוריות, ולכן הסכנה שהאדם משתעבד לו שיעבוד גמור, היא סכנה הרבה יותר גדולה. בסדר? זה אחד הדברים, למשל, שהביאו לתורות הכלכליות של המאה ה-19. שטענו שבגלל האופן שבו האדם מנהל את עולמו יש הפרה של האיזון של העולם, וההפרה של האיזון תיפטר רק על ידי הפרה ברוטלית נגדית. זה המהפכות. כן? למשל, לפי מרקס, המאבק בין הקפיטל לבין הפרולטריון הוא מאבק בלתי נמנע. הוא תולדה הכרחית של ההתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-18, והמהפכה התעשייתית של המאה ה-19. ולכן בהכרח שהפרולטריון ימרוד בקפיטל, ובהכרח יעשה מהפכה שתסדר מחדש את הסדר הכלכלי. כן? מכיר את זה? שמעת על הדברים האלה? כן. אז אתה בא ממזרח אירופה, אז אתה יודע. כן.
אבא שלי חייב ללמוד.
כן, היו חייב ללמוד את זה בבית הספר. כן, ודאי. כן. אז, אבל יש פה משהו, יש נקודה אמיתית באמירה הזאת, וזה שהאדם יצר לו עולם חדש, והעולם החדש איננו תלוי במחזוריות של הטבע. ולכן, ובמצרים הדבר הזה התחיל להיות בגדול. הם בונים כל הזמן, כלומר, תרבות שכל כולה מסביב לבנייה ולא מסביב למחזורי הטבע, היא תרבות לא מאוזנת, שבהכרח משעבדת חלק מן המין האנושי, במקרה הזה את בני ישראל. כן. מה הבעיה?
שאלה.
יש לך שאלה, אז שאל.
יש שאלות, אבל שאלה אחת בנושא הזה. אז, ממה שאני רואה פה, האם היהודות היא מתנגדת לטכנולוגיה, להתקדמות הטכנולוגית?
האם היהדות מתנגדת לטכנולוגיה?
עכשיו, יש לי תשובה.
מה התשובה?
יש לי תשובה שהיהדות לא מתנגדת, אבל היא יוצרת איזה מחסומים, כמו שראינו למשל בכלאיים, השאלה של הכלאיים. שהיהדות בעצם עושה, האם המטרה של היהדות בעצם לעשות מחסורים לטכנולוגיה וההתפתחות הטכנולוגית? ועוד דבר, עוד קושייה זה...
בינתיים זה לא קושייה, אתה בינתיים אומר טענה. אתה טוען שהיהדות חוסמת את הטכנולוגיה.
נכון.
כן, נו, זה לא קושייה.
לא, זה טענה. שאלה, ולמה? הטכנולוגיה היא טובה.
אז עכשיו קושיה, אז אני מנסח את הקושיה, אז למה לחסום את הטכנולוגיה? הרי הטכנולוגיה היא טובה, כן?
גם הנימה, יש איזה סוג של נימה פסימית בכל ההתקדמות טכנולוגית, למשל, מי שבונה את הערים הראשונות, דרך אגב הבנייה, זה הבן של קין, אם אני לא טועה.
נו, אז מה?
כלומר, דווקא עוד קין, דווקא בעצם יש נימה פסימית בתורה נגד ההתקדמות הטכנולוגית, ואני שואל למה.
טוב, בסדר. אתה אומר גם שיש פסימיות ביחס להתקדמות הטכנולוגית בתורה. אתה שואל למה. בעצם זה כמעט אותה השאלה, שתי השאלות. נראה לי שכבודו חש את דבריו של רבנו יצחק אברבנאל, ביחס למגדל בבל. כן? רבנו יצחק אברבנאל אומר, מה החטא של מגדל בבל? ההתפתחות של התרבות. כן? זה מאוד מעניין. זה מרגישים רעיונות מהסוג של רוסו שם. כן? רוסו סבר שהחברה האנושית מקלקלת את האדם, ושבעצם האדם הטבעי הוא יותר מוסרי. כן? זה הטענה של רוסו. עכשיו, השאלה, האם זה נכון? התשובה היא שזה לא נכון. כלומר, ברור שההתפתחות הטכנולוגית היא חלק מן המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, כמו שכותב הרמב"ן, על מילאו את הארץ וכבשוה, שזה ציווי לחצוב באדמה להוציא ממנה מתכות. כן? ככה אומר הרמב"ן. זאת אומרת, ההתפתחות הטכנולוגית היא חלק מהוכבשוה שיש בעולם. אז מה כל היסוסים של היהדות? היסוסים של היהדות זה ביחס לסכנות שיש לדברים האלה. כמו כל דבר שכידוע, אם הוא כל קיצוניות, מזיקה עוד, מה מזיקה, נכון? דבר. אם אתה לוקח אותו בפין קיצוני, הוא מזיק. אז בדיוק מה שקרה עם החברה של קין. החברה של קין היא חברה בונה, והיא שוקעת בבנייה. לא. החברה המצרית היא חברה בונה, והיא משעבדת את האדם לבנייה. זה ממש זה. דבר פשוט. כן. אגב, גם הקומוניסטים שסברו שהטכנולוגיה המפתחת שעבוד של האדם, לא התנגדו לטכנולוגיה. הם רצו פשוט להעתיק את השליטה למצאי הייצור למעמד הפועלים. זה הכל. עד רבה, הייתה להם שמה איזה מין כמנדט של הערצת הטכנולוגיה. פטיש ומגל.
ההגבלה של התורה זה הביטוח או באופן, בזמן שאתה משקיע בזה, בהתייחסות לזה? התורה
אומרת... עצם הפיתוח זה דבר טוב.
תפתח כמה שיותר?
כן, אלא אם כן אתה מזיק לסביבה, שזה גם אחת התגובות הנגדיות לדבר הזה היום, זה התנועות הירוקות, שחפצות להשיב את האדם לממד הפרימיטיבי.
אז מה, איפה אתה מצאת את
האיזון
בדיוק?
בפיתוח
או
ביחד,
בהשקעה של הזמן לדבר הזה?
זה, אמרתי לך, זה בכל דבר. עצם הפיתוח הוא של עצמו דבר טוב, אלא אם כן הוא מזיק. אני אומר לך, סליחה, אני אומר דברים סופר פשוטים, כן? לא משהו מסובך, כן.
אם יש קלקולים מרותיים בתוך המהלך הקדמות הטכנולוגי, לכן... הטכנולוגיה, אני חושב שטכנולוגיה
עתידית
זה לחפש
פתרונות
על הקלקולים הראשונים.
אבל גם אם אתה מחפש פתרונות לקלקולים של הטכנולוגיה, גם זה טכנולוגיה. זה כמו שתגיד שתרופות גורמות לנזקים.
כן, אבל יש מודעות תוספת. אם לומדים מהקלקולים הקודמים, אני מקווה שיש
כתבות. אתה צודק, כל ההתקדמות של האנושות זה ניסוי ותהייה. אז מתקדמים, עושים שטויות, קצת מתקדים. בסדר, זה כמו מטוטלת. כן.
עוד בדבר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה.
אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. זה פסוק בתהילים.
כן, אבל מה בדבר, הפסוק הזה מה שהזוהר אומר לפסוק, שבעצם העניין הזה של המעשה בבנייה הזאת, זה מה שבנה את הדבר מלכתחילה.
לא מדהים, מה אתה אומר שהזוהר אומר?
ש... העניין של המעיסה בבנייה הזאת, באבן...
מי שמועס בבנייה, זה עצמו מקדם.
כן.
שהמעיסה היא המקדמת. בסדר, אז לפעמים המעיסה מקדמת. אחד מדרכי ההתקדמות זה המעיסה. גם זה. זה לא אידיאליזציה של המעיסה. אלא לפעמים זה עובד. זה כמו שגם יש דברים שמתקדמים אל הטוב דרך הרע. זה אומר שאנחנו נעשה את הרע? לא. טוב, אז למה דיברנו על כזה? כן, דיברנו בגלל היחס לטכנולוגיה. בכלל, למשל, כל היסוד הקייני בהיסטוריה, רואים זה הוא זה שנתן יכולת התקדמות. יש על זה ויכוח מעניין בין רבי יהודה ורבי שמעון. שרבי יהודה אמר, בוא וראה כמה גדולים מעשיה של אומה זו. מתכוון הרומאים, שהם בנו שווקים, מרחצאות, גשרים, נכון? ורבי שמעון אמר, לא, הם עשו את זה לצורך עצמם, מתוך שיקולים שפלים. נשאלת השאלה, האם רבי שמעון אומר שרבי יהודה לא צודק? הוא לא אמר שהוא לא צודק, רק הוא אומר שיש בעיה. בסדר? אם הוא אומר שהוא לא צודק, זה סימן שרבי שמעון הוא נגד הטכנולוגיה. אנחנו לא רואים את זה. טוב. ועוד יש בזה, אני קורא כאן בשורה התחתונה של עמוד, של עמודה הימנית של עמוד 70, של עמוד עין א', ועוד יש בזה דבר עמוק. כי הבניין הוא הפך הברכה, כי בברכה אין גדר וגבול. ולכך נאמר בברכה, ופרצת ימה וקדמה. אין ברכה, אלא בדבר הפרוץ ואין לו גדר וגבול. וזהו עניין הברכה. והבניין הוא הפך זה, שבונה גבולים וגדרים. והעוסק בדבר שהוא הפך הברכה, מתמסכן והבן זה. זה בשביל האדריכלים, זה הערה טובה, כן?
זה דווקא מחזק אותי פה פה האדריכלים. האידיאליזציה פה דווקא לגור באוהל. דווקא לא לפנות בתים. בואו נגור כולנו באוהלים, במשהו כזה,
צורה
ירוקה כזאת. ואז תקבל ברכה,
בסדר. זה נכון מה שאתה אומר. זה נכון, זאת אומרת שיש בחיי הנוודות, האוהלים וכו', יש חירות גדולה. יש ברכה ממלא. יש גם ברכה. כלומר, הרבה מאוד דברים מתקדמים כשהם במצב של התהוות. נכון? דבר שהוא כבר סגור וברור, אז מכאן ואילך מתחילה ההתדרדרות שלו. זה?
לא,
אבל... מה?
זה קושי. למשל, אנחנו
מצווים
לקנות
מגדל
חדש, אבל
אנחנו
לא יודעים מה יהיה
נכון.
להקים מדינה.
נכון.
מקדש זה גבולות, מדינה זה גבולות, גדרות.
אתה צודק.
הכל,
נכון. זאת אומרת, אנחנו מצווים לבנות מקדש, זה גבולות, מדינה זה גבולות, זה מוסדות מדינה וכדומה, נכון? אז אם כאן, איפה הברכה, אתה שואל? מה אתה אומר?
גם הלכה זה גבולות.
גם הלכה זה גבולות, אז הוא שואל איפה הברכה. זה מה שהוא שואל, רק רגע. אני לא יכול... אתה מבין, זה מלחיץ, אני עונה לו. כן. תשובה. זה נכון, אבל אי אפשר גם לגבולות. אז מה עושים? בתוך הגבולות מותירים את הרשמים של האי גבולי. למשל, בתוך המקדש יש לנו כלל שהארון אינו מן המידה. וגם יש דבר מאוד מעניין. במקדש צריך להשתמש ברגליים, נכון? עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. לכאורה, בשביל מה צריך להשתמש ברגליים? אם כבר הגעת. אז כנראה שגם אחרי שהגעת אתה צריך לשמור על ההליכה. או, למשל, בתוך ארון הברית, אם תשים לב, יש שם בדים בצד. בשביל מה הבדים? לשאת את הארון, נכון? לכאורה, הארון צריך להישאר תקוע שם. אלא גם אחרי שהוא הגיע למקומו הסופי, צריך לשמור על את יסוד ההליכה. כמו כן, גם במקדש, למקדש עולים לרגל וחוזרים. יש נשימה. כמו כן, בארץ ישראל... התורה מצווה להקים 42 ערי לוויים. מדוע? תשים לב שזה באותה פרשה שבה לפני כן כתוב 42 מסעות. כלומר, נסעו במדבר, זה חיי נוודות. והנוסטלגיה של חיי הנוודות נותרת גם בתוך התרבות המסודרת. מובן? כלומר, זה אחד הדברים החשובים, שכאשר משל יש התפתחות, לשמור על החיוניות של ההליכה. למשל רבי נחמן ברסלב אמר אסור להיות זקן. מה זה להיות זקן? לא להיות מסוגל לשנות דעה. אז מה, אדם כל הזמן כל יומיים ישנה את כל דעותיו? הוא לא יוכל להתקדם כך. לכן יש פה איזו בריאות של, של יסוד מסודר יחד עם יסוד מתקדם. לעומת זה מצרים הייתה תרבות שלא הייתה מסוגלת לעבור שום שינוי. היה איזה גוי אחד, אפלטון, נדמה לי קראו לו. הוא ביקר במצרים. הרבה אחרי יציאת מצרים. והוא ראה שם מבנה תרבותי שלא השתנה כלל וכלל. ולכן זה מה שכנראה פיתח אצלו את הרעיון של אפשרות של בניית משטר אידיאלי בלתי משתנה. ואם אתה רואה את המשטר האידיאלי הבלתי משתנה שלו, שהוא כתב בספר החוקים, זה משהו נורא והיום, לא הייתי רוצה לחיות במדינה שלו. מובן? טוב, בבקשה אדוני.
בגלל זה יש כל מיני פטנטים, הנחת אבן הפינה עם סגולות, ושמים מטבעות של כסף, אחרי זה עושים חלוקת הבית, זה מנטרל את זה.
נכון, אז יש כל מיני ניטרולים שמנטרלים כשבונים בית. למשל חנוכת הבית היא דבר מאוד מעניין. האדם בונה בית, אז הוא כאילו הגיע לאיזשהו סוף. אז הוא עושה חנוכת הבית כדי שזה יהיה התחלה.
או לפני כן,
הנחת תבד הפינה. הנחת תבד הפינה, כן, יש כל מיני, אמרתי, כל מיני סגולות וכדומה. היסוד הוא לא להיות סגור. יש אפילו הלכה שצריך להתפלל במקום שיש בו חלונות. מעניין. לא להתפלל במקום סגור לגמרי, אלא צריך שיהיו חלונות. להיות פתוח אל העולם.
זה הלכה.
זה הלכה, זה כן, זה אחת ההלכות היחידות שחדרו מן הזוהר לתוך ספרי ההלכה.
אתה רואה
שהיום
בפועל, כל אלה
שמתפלים
במקלטים והכל...
אלה שמתפלים במקלטים כי אין להם ברירה.
כן,
בסדר. אגב, גם מקלט זה צריך להיות אסור, כי הרי אסור שיהיה משהו יותר גבוה מבית הכנסת.
בסדר, אז... כל בית הכנסת בא...
בסדר, אז אם ככה, אתה רואה שזה בגלל שאין ברירה, אבל זה לא בסדר. לכתחילה כשאתה בונה שכונה, נגיד, אתה מתכנן שכונה, אתה צריך לשים בית הכנסת במקום הגבוה. נכון? בואו. אגב, יש...
אבל אומרים שהעיר תחרב אם יש משהו שגבוה.
נכון, זה מחריב את העיר, כן, אם יש משהו גדול מבית הכנסת. יש הרבה הלכות בזה.
אגב, בהתנחלות שעשו, הבית כנסת היה גבוה ביותר.
באיזה התנחלות?
בהתנסות שנתנו אותה חזרה.
את נדבר בגוש קטיף? כן, בתי הכנסת היו גבוהים, היו הכי גבוהים. כן, למשל בנווה דקלים, בית הכנסת היה הכי גבוה. אני זוכר את זה. היו עולים אליו. כיוון שזה היה בכלל מקום שטוח, לא הייתה גבעה טבעית. אז בנו באופן מלאכותי, באופן שיהיה גבוה. כן. אז למשל, בעיר העתיקה, שנים רבות, הרי גם המוסלמים, הם לא רוצים שיהיה משהו יותר גבוה מהמסגד, להבדיל. אז אחת הסיבות שהם כל כך הקפידו להחריב את החורבה ואת בית כנסת תפארת ישראל בעיר העתיקה, כי הם טענו שזה גבוה יותר מקיבת הסלע. שזה אגב לא נכון, אבל לא משנה, ככה הם טענו. ולאחרונה, כשהייתה חנוכת החורבה מחדש, ועשו סקנדל בעולם כולו על הדבר הזה, אז הערבים לא התביישו ואמרו שזה לא בסדר שבנו את החורבה, כי היא גבוהה מכיפת הסלע. כן? כנראה חיים עדיין בתקופה הטורקית. טוב. נמשיך. את פתאום ואת רעמסס. האמת היא שזה קצת בעיה היום בתי כנסת, כיוון שבכל עיר יש מגדלים גבוהים מאוד. אז צריך לקנות בתי כנסת גבוהים מאוד. זה בעיה. כן? אז זה כבר כתבו הפוסקים, שאם יש למשל אנטנה או מגדל שהוא גבוה, אז זה מספיק. כן, אז צריך לעשות כל בית כנסת, בית כנסת שכונתי, ככה קומה אחת, ואנטנה של 40 מטר, ככה שיהיה גבוה. טוב. את פתאום ואת רמסס, רב ושמואל. חד אמר רעמסס שמו. ולמה נקרא שמו פתאום? שראשון ראשון פתאום, שראשון ראשון פתאום בולעו. וחד אמר פתאום שמו. ולמה נקרא רעמסס? שראשון ראשון מתרוסס. זאת אומרת שהיו בונים וזה לא עזר, זה לא עזר, כן? בונים נופל, בונים נופל, כן? ולמה נקרא רעמסס? ביארו בזה, כי נרמז בכאן כי הבניין אשר בנו ישראל לא היה ראוי, ודברים שאינם ראויים, שהם אינם ראויים להיות נמצאים, אין קיום להם. זה לא בסדר שבני ישראל בנו, לכן זה בכך גם נופל. ולא היו אלו דברים ראויים להיות, רק מפני שנגזר השעבוד על ישראל, אבל מצד עצמם אינם ראויים. לפיכך אמרו כי שמו העצמי היה רעמסס, ונקרא פתאום על שם פי התהום הבולעו. זאת אומרת שהבניין לא מחזיק מעמד. מעניין, גם היה ברוסיה הסובייטית, הייתה תקופה שמיליוני אנשים מועסקו בבנייה. בבנייה, בחפירת תעלות, וכדומה מהדברים האלה. חלק מההעסקה הזאת היה ענישה. כן, ענישה של אסירים פוליטיים וכדומה. אבל גם הייתה כוונה לקדם פרויקטים כלכליים. כן, אבל היה צריך להוכיח שהשלטון הקומוניסטי בונה יותר מהר ויותר טוב מן המערב. אז היו עושים את זה מאוד מהר, והיו עושים את זה גרוע, וזה היה בלתי שמיש. היה למשל התעלה של הים הבלטי, כן? ביילומור קנל. שמעת על זה? כן? בנו, זה בשנות ה-30 משהו ככה, בנו איזה תעלה בין אגם לבין ימה, משהו כזה, נכון? כן, בנו את זה מאוד מהר, זייפו את תאריך ההתחלה, כלומר כתבו את תאריך ההתחלה אחרי שכבר כמה חודשים עבדו שם, זייפו גם את תאריך הסיום, לא חפרו את זה מספיק עמוק, מתו משהו כמו 200 אלף פועלים שם כדי שזה ייבנה, ואז יכלו להודיע למערב כולו שיש תעלה שהשיטה הקומוניסטית בנתה הרבה יותר מהר מאחרים. כמובן שלא השתמשו בזה, כיוון שזה לא היה שמיש. כן? אז זה בערך קצת דומה למה שקורה כאן בבניין פתאום ורעמסס. בונים כדי לבנות, אבל באמת זה לא מחזיק מעמד, כי זה לא ראוי להיות. כן, מה אתה אומר?
האם יש קשר בין התשוקה הזו של התנועה הציונית לבנייה מתוך נפש הפנימית? האם יש קשר בין זה לבין ששאר העולם לא רצו לבנות, אבל כשהציונים באו, ובנו את הארץ.
כן, בוודאי. המטרה שלנו זה לבנות בסוף. אנו באנו ארצה לבנות, להיבנות. כלומר, גם המקדש, זה הניגוד של מגדל בבל. גם מגדל בבל נקרא מגדל, וגם המקדש נקרא מגדל, בספר ישעיהו. והיבן מגדל בתוכו, זה בית המקדש. וגם יקב חצב בו, זה המזבח. זאת אומרת שיש איזו תקווה, מקווים, שמתוך הבניין אנחנו מתקנים את חטאי הבניין של האנושות. כן, איפה שהם נכשלו, אנחנו מצליחים. ולכן האכזבה של ישעיהו עוד יותר גדולה. מה אתה אומר?
הם אמרו שהעמידה בבל זה להחזיק את השמיים.
כן, נכון, נכון. נכון, המגדל בבל, נכון, יפה, יפה, ממש כך. מגדל בבל זה כדי להחזיק את השמיים, ואנחנו רוצים לפתוח את השמיים. יש הבדל, שהשמיים יבואו לכאן. כן. כלומר, בודי מגדל בבל פחדו רק מדבר אחד, שהשמיים ייפלו להם על הראש. זה הדבר הכי נורא מבחינתם. אנחנו מעוניינים עד רבה, שהשמיים יגיעו אלינו. כן? בבקשה.
הבנתי למה הוא הביא כל הבונה מתפסקן. זה נאמר כל הבונה מתפסקן, אבל הבית שבונה. לא עושה את החישובים טוב, מפסיד הרבה כסף והכל. פה הם לא עשו, עבדו רק תחלו מים.
אז מה השאלה? לא הבנתי.
השאלה למה
הוא
הביא את ההגבלה הזאת? כל הבונה מתפסקן, ומדובר על בעל הבית.
לא, 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 סליחה, סליחה.
הוא עושה הלכה נכונה.
אנחנו כבר לא בקטע הזה, אנחנו בפתאום ורעמסס.
אני יודע, בסדר, הרב לא מתרגש שחוזר
מחורה. אתה שואל על מה שהיה. בסדר, אז תגיד. אתה שואל... איך הוא אמר מתמסכן, איך הוא הזה נאמר על בעל הבית, לא על הבני. אז אמר הלווין שזה על הבני. טוב, הלאה. אני שוב בעמוד עין א', בעמודה השמאלית עכשיו. בשתי שורות לפני הסוף. ויש הפרש בין אם היה השם רמסס ונקרא פתאום על שם שהיה פי תאום בולעו, או שהיה שמו פתאום ונקרא רמסס על שם ראשון ראשון מתרוסס. כי אם שמו, כלומר, זה הסביר למה זה כזה עקרוני, שתי הדעות. כי אם שמו רמסס, ונקרא פתאום על שם פי תהום בולעו, רצה לומר שבא לו הפסד מבחוץ, שהתהום היה בולעו. אבל אם השם פתאום, ונקרא רמסס על שם שהראשון ראשון מתרוסס, פירוש שהמתרוסס האבל מעצמו ונימוח ונשבר. כלומר, זה משהו עצמי, לא חיצוני. וסברת כל אחד ואחד, כי הדבר אשר אין ראוי שיהיה נמצא, כמו שהיה הדבר הזה שהיו מכריחים אותם לשעבוד, לא היה מצליח בשום דבר, והוא קלה ונפסד, מפני שאין ראוי שיהיה. רק שהם חולקים, אם בא לאותו הדבר הפסד ויעדר מבחוץ, שזה פי תהום בולעו, או שהוא מתרוסס מעצמו, שזה רמסס. ובליעת התהום רצה לומר שהגיע על הבניין הזה, היעדר, כי התהום הוא כינוי להיעדר, לפי שהתהום אינו דבר, והגיע אל הבניין היעדר ובולעו, וזהו פירוש תהום בולעו. כן, זה אחת הטענות של אריסטו נגד הריק. כן, בספר הפיזיקה, אריסטו טען שאין דבר כזה ריק בטבע. ומה הייתה ההוכחה שלו? הוא אמר, כי הריק זה שום דבר, אז זה לא קיים. ככה הייתה הטענה שלו. איך אפשר להגיד על דבר לא קיים שהוא קיים? אם כן, אין ריק מה שהיה להוכיח.
שנכון לפי המדע של היום.
לא, לפי המדע של היום ממש לא. טוריצ'לי הוכיח את ההפך.
כן, אבל אומרים שאין ריק מוחלט לגמרי.
ריק מוחלט לא יכול להיות, אבל ריק יש. אתה צודק, יש ריק, יש תמיד איזה אטום אחד או שניים ככה בתוך מיליון קילומטרים. בסדר, משהו נשאר. כן, אבל לכל פנים, התהום, כן? התהום אצל חזל זה כינוי לריק. מה שריק. והריק הוא הבסיס למציאות. אז אם דבר אין לו מציאות, הוא חוזר אל התהום, הוא חוזר אל הריק, אל העין. כן, הרי לפי היהדות, אני רוצה להזכיר, העולם נברא יש מעין, נכון? זאת אומרת שיש איזה עין מקורי שממנו בא כל היש. אז כשהיש מתבטל, הוא חוזר אל העין. אז זה נקרא שהתהום בולע. מובן? מה הבעיה?
אפשר להסביר עוד פעם מה העניין של התהום ומה שהעניין של המתרוסס, למה זה מבחינה חיצונית, מבחינה פנימית, מה ההגדר?
תהום זה הכלום, נכון? אם משהו נבלע בתהום, זאת אומרת שיש משהו שהוא יותר חזק מן היש, שבולע אותו, נכון? זה התהום, לכן זה מבחוץ. לעומת זה, אם אתה אומר שיש משהו שמצד עצמו איננו ראוי, אז בעצמיות שלו זה נופל, ולכן האבן נמוכה.
מה זה משנה?
מה זה משנה? זה שתי צורות הסתכלות על מה שבלתי ראוי. יש הבלתי ראוי מצד זה, יש בלתי ראוי מצד זה. כלומר, הבלתי ראוי, השאלה אם הוא בלתי ראוי מצד עצמו, או שהוא, בלתי, שהוא לא בלתי ראוי מצד עצמו, אלא רק מצד שהוא לא יכול לעמוד מול כוח גדול ממנו. Okay. זה שתי תפיסות שונות, כן? אומנם מי שסובר ראשון ראשון מתרוסס, הטעם כי דבר אשר אין ראוי להיות נמצא מתרוסס מעצמו, ומתחילה אין לו קיום כלל, ומעצמו נשבר ומתרוסס. לכך אמר ראשון ראשון מתרוסס, כי הדבר אשר אין ראוי לו הקיום, מעצמו מתבטל. וזה סברת המחלוקת בזה. למשל היום משעבדים מיליוני בני אדם כדי לייצר כל מיני דברי פלסטיק זולים בסין. נכון? מה התוצאה? זה מתרוסס. נכון? לא, באמת, זה לא במקרה. Made in China זה דבר הבלתי ראוי להיות, ולכן זה מתרוסס מעצמו.
זה גם זול.
מה?
זה גם זול.
זה גם?
זה זול.
זה גם זול. אבל זה שווה מה שזה שווה. כן? נכון?
חיים שווה.
כן, טוב.
זה לא שעבדים. זה רמת החיים שם.
זה רמת החיים? לא. זה השיטה שם. זה השיטה. לא, לא, זה לא עניין של רמת חיים. יש הבדל בין להיות עני לבין להיות משועבד. זה שני דברים שונים. יש אדם שאין לו מה לאכול. זה קורה. זה מצער מאוד. צריך לדאוג לזה. אבל הוא לא משועבד. השעבוד זה מערכת חיים כזאת שבה אין לאדם חופש יותר. הוא כבר לא עצמו. הוא פועל על פי הקריטריונים של מערכת חיצונית לו שמכתיבה לו את ההתנהגות. זה כבר לא עניין של רמת חיים. זה שיטה. והשיטה הזאת היא פסולה. בסדר?
באנגליה של לפני
שנה,
היו משעבדים גם ילדים.
כן, יאנה כבודו בספר ג'רמינל, מת אמיל זולה. עם מה שקורה במכרות שם, עם הילדים שדוחפים, קרונות וכו'. אפשר להבין איך שדברים, איך שנפשות אציליות התנגדו לדבר הזה. כן? רואים אגב את העקבות של ג'רמינל באגרות ראייה של הרב קוק, שהוא מדבר על העבדות. אז הוא מביא דוגמה שם, שהאדם שמחזיק פועלים, הוא יכול לזלזל בחיי פועליו, והוא מביא דוגמה של מכרה, שהמכרה מתמוטט על אנשים, ולא אכפת לו לבעל הבית, כי הרי הוא ימצא פועלים אחרים. מה שאין כן, אומר הרב קוק, אם הם היו עבדים שלו, זה כסף, הוא היה דואג לבריאותם. כך שלפעמים יש צדדים לעבדות שמדיפים על היחסי עובד מעביד. לא שהעבדות זה דבר כל כך טוב, אבל צריך לדעת לעשות חשבון צודק. לפעמים העבדות גם כן היו לה יתרונות. כן? ותדע עוד, כן, מישהו לאחרונה כתב מאמר על העבדות באינטרנט. כתב מאמר על העבדות, אמר שהעבדות זה טוב. הביא הוכחות מהרב קוק. קיבל כל הטוקבקים שבעולם, שמה פתאום, איזה מין פרימיטיביות, זה נורא, קלהון פה חוזר, מלחמת האזרחים לא עזרה כלום, וכדומה. כן? דבר אחד שאל, שכח כותב המאמר, שהיה פותר את כל הבעיה. אם הוא לא היה פוסק שהעבדות זה טוב, אלא היה אומר שצריך לעשות חשבון, שלפעמים גם העבדות הועילה. זה היה כל. טוב, ותדע עוד, כי כל מלך, אני רוצה לציין לצופים העיקרים שזה לא אשמתי של אני לא עונה לשאלות, כי בינתיים המערכת לא הופעלה, כן? ואיתכם הסליחה, אנחנו בשם צוות ההנהלה והעובדים מגישים בזה את התנצלותנו ומקווים שבעתיד לא ישנו מקרים כאלה. ותדעו, כי כל מלך משעבד בעמו, ואם לא היה שיעבוד רק כמו שהיה ראוי, לא היה כאן דבר. כלומר, עצם העבדות היא כשלעצמו דבר חוקי. כלומר, כל משטר פוליטי, יהיה אשר יהיה, יש בו ביטול מסוים של החירות. אפילו המשטר הדמוקרטי ביותר, יש בו ביטול החירות. כלומר, האמנה החברתית של רוסו, זה סוג של עבדות. מה? כן, הוא אומר שיש הסכמה חברתית, הרצון המשותף של כולם. כן, זה סוג של פיקציה. כלומר, זה מכבסת מילים. אתה אומר, כולנו מסכימים להיות משועבדים. אבל זה לא נכון. כי מי הוא בעל הרצון הזה? כלומר, זה רק מבחינה פורמלית, כדי שיהיה אפשר להכיל על זה את הלוגיקה, אז אומרים שיש רצון משותף שגורם לבני אדם להסכים לחיות בחברה. אבל ההסכמה הזאת, מעולם לא התקיים שום משאל עם. מעולם לא אספו את בני האדם ביחד, ועברו אחד אחד ושואלים האם אתה מסכים לקבל את תנאי החברה. זה לא קיים. אלא מה? אפשר להגיד שזה הנחה מובלעת. הנחה מובלעת, מזה עדיין לא מקבלים חירות. בסדר?
אוקיי, אבל בכל זאת, אם דיקטטור שולט על עם מסוים.
גם דיקטטור ששולט על עמו, הוא שולט על עמו כי יש לו משטרה שמוכנה להישמע לפקודות שלו. ויש לו צבא שמוכן להישמע. זאת אומרת, גם דיקטטורה יותר רודנית, היא ביטוי של איזושהי דרגת רצון כלשהי. ברור? אז, וזה בדיוק מה שאומר רוסו. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, יהיה המשטר אשר יהיה, הוא תמיד פרי ההסכמה של הציבור. כן.
בדיוק רואים את זה עכשיו, יש את המהפכה בתוניס.
עכשיו יש מהפכה בתוניס, ואז מה?
פתאום העם החליט שהם לא רוצים...
העם החליט האחרת. נכון, אז אין משטר. המשטר משתנה. כן, ברור, כן.
אבל יש לזה משהו, כי רוב האנשים היום, אם... אפשר לשאול אותם, הם לא רוצים לעסוק בו ממש בחוכמה, אם תגיד להם מישהו, יגיד להם מה לעשות, וזהו, והם ראש קטן.
זה שבני אדם הם עדריים, אתה צודק.
כן, זהו.
הם עדריים, כן. רוב בני אדם הם עבדים, זה נכון.
אז עדריים זה גם מן...
נכון, נכון. אנחנו לוקחים את זה כנתון. זה בדיוק מה שאומר כאן אמר. אגב, יש מחלוקת גדולה בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, מה היה החטא של המצרים. כי הרמב"ם אומר שעצם זה ששיעבדו את בני ישראל זה היה חטא. הרמב"ן אומר שלא, מותר למלך לשעבד. כלומר, המלך, המדינה, נאמר, היא צריכה עכשיו עבודות בנייה, תשתית. אז משעבדים. מה, וכי הם לא קיבלו אוכל, לא קיבלו משכורת בני ישראל במצרים, קיבלו. קיבלו מגורים. הרי ברור שאי אפשר לומר שבאופן מוחלט הדבר הזה הוא אסור. אלא אומר הרמב"ן, מה שלא היה בסדר זה שהם הגזימו. כן, הנה, זה הרמב"ן, בסדר, אז אתה הולך בכיוון של הרמב"ן, אתה מביא מדרש כזה, כן, אז זה גם מה שאומר כאן המהר"ל, ותדע עוד, כי כל מלך משעבד בעמו, ואם לא היה שיעבוד רק כמו שהיה ראוי, לא היה כאן דבר. מה?
אז מה השם המצרי הקטן בכפר?
אז זה כבר ש...
אז למה שהוא גם יקבל את המכות?
כן, יש את השאלה, אז למה באמת המצרי נענש? המצרי הקטן ליד הגדות הנילוס שרוצה לפרנס את משפחתו, למה הוא נענש? כן, נכון. אז אם לפי הרמב״ם שהצמח את זה היה שיעבוד, ואם לפי הרמב״ן שזה היה הגזמה, תמיד יכול אותו מצרי לומר, אני לא משחק את המשחק. כלומר, זה שיש דינמיקה ציבורית, סוציולוגית, זה לא מחייב אותי. אני יכול לצאת מהמשחק, ולכן יש פה עונש. כן, זה כמו שלמשל בגרמניה הנאצית, להבדיל, היו כמה גרמנים ישרים, ואפילו צדיקים, שמסרו את הנפש, כי הם לא היו מוכנים להיכנס למשחק הזה. מה? לא, לא, המרד נגד היטלר לקראת סוף המלחמה. לא, זה שטויות, זה לא קשור לעניין. היו כמה אנשים שאמרו, במשחק הזה אנחנו לא משחקים. היו, והם שילמו בחייהם על הדבר הזה. אז אומר על זה הרמב״ם, שזה הסיבה שהם נענשו. שכל אחד נותרה לו החירות האישית לצאת מן המערכת. אני לא אומר שזה קל.
אף אחד לא בוחר בזה? במצרים.
במצרים יכול להיות שהיו כמה שלא, הרי הערב רב, זה חבר'ה שדווקא הצטרפו אלינו.
אני הכרתי גוי בן 90 שנה, שהוא הציל 1,000 יהודים, והוא גוי.
נכון, נכון, ודאי.
והוא ממש מסר את נפשו על כך.
כן, ודאי, יש גויים שבאמת הצילו יהודים, לא במקרה, ולפעמים בסכנה ממשית לחייהם. כן, שלום הרב שליטה, האם ניתן לראות כאן רצון להגיע אל פי התהום, כמו שהיה במזבח באותם נקבים שהיו מגיעים לשם? מה, כאילו שהאבנים רצו? קשה לייחס רצון לאבנים. מה לגבי חינוך? האם ללמוד פיזיקה או חוכמות אחרות גם נחשב לפסול? האם החברה החרדית צודקת שמונעים חומרי לימוד כאלה? אני לא רואה שום קשר לנושא הנלמד. האם צריך ללמוד לימודי חול או לא? מה? הטכנולוגיה, בגלל זה, הטכנולוגיה. נו, אז זה מה שדיברנו, כן? בינתיים עד שתקנו את המסך, שהטכנולוגיה כשעצמה איננה פסולה. מה שלא בסדר אצל קין, אצל בני קין, זה לא מה שהם עושים, זה מה שהם לא עושים. כלומר, מה שחסר שם, מגמה מוסרית, מערכת ערכית שעל פי הפועלים. לרב ולתלמידים, שלום ובוקר טוב. למדנו פעם שאירועים חשובים מופעים מורגשים בכל העולם במקביל. האם במקביל להתפתחות הטכנולוגית במצרים, היו התפתחויות כאלה גם בתרבויות אחרות באותו הזמן? התשובה היא שמצרים של אותם הימים היא הייתה העולם. כן, כלומר דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים, למשל, בדרך כלל שיש גלות של עם ישראל. גלות בית ראשון, גלות בית שני. אף פעם לא קורה שעם ישראל כולו נמצא באותו מקום. אלא, למשל, בגלות בית ראשון היה גלות באשור, בבל, מצרים. בגלות אדום, אנחנו רואים, באימפריה הרומית, בישמעאל, בכלל בכל העולם כולו. יש הסבר לכך. ההסבר הוא כי עם ישראל, אם כבר הוא גולה, אסור שהוא יקבל צבע ייחודי. הוא צריך לקבל מכולם כדי לשמור על האיזון שלו. אבל דווקא כשהיינו במצרים, היינו כולנו במדינה אחת בלבד. גלות של ארץ אחת. איך זה יכול להיות? מה, זה לא מעוות אותנו? תשובה, מצרים של אותם הימים, היא הייתה כל האנושות כולה. עד כדי כך שאומר המדרש תנחומה, שפרעו, שבא אליו משה, קוסמוקלטור היה. מה זה? כן, זה קוסמוקרטור, כלומר, שולט על העולם כולו. רק שהמדרש אומר קוסמוקלטור. הוא שולט על העולם. אני לא יודע אם פרעו שלט פיזית על כל כדור הארץ, כן? לא נראה. אבל אפשר לומר שהתמצית של התרבות האנושית של אותם הימים, זה היה שם. כל התרבויות באות בצורה זאת או אחרת ממצרים. איך זה שמשה הצליח לברוח? זה מאוד מעניין כתוב, ויברח משה מפני פרעו. אז המדרש אומר שהוא היה בורח ממדינה למדינה ופרעו רודף אחריו. בעולם כולו. זאת אומרת שהייתה איזה מין שליטה של מעצמה, כן? של מצרים על כל המדינות כולן. באיזושהי צורה. כן.
אבל מדיין הייתה בשלטון מצרים?
מדיין לא הייתה בשלטון מצרים. מצאו איזה מובלעת, משהו. כן? היה משהו קטן. כן. אגב, אם זה נכון, אז זה אומר שמשה רבנו, חלק מהעיצוב של האישיות שלו, זה היה מפגש עם עמים רבים. כן, לא כל כך מכירים את הצד הזה של משה. אבל משה אולי היה גם בהודו, קצת בסין, קצת בנורווגיה, קצת באמריקה. מה? כן, לקניצוצות. אז וואלה, גם הוא אמר, הוא כנראה ראה שהניצוצות של מדיין זה חתיכת ניצוצות. אז הוא הלך לחפש שם משהו. כן?
ברור. כן, אנחנו יודעים שהרתך
התגלגלה מביאייל. כן, ברור. יש כבר כל החשבונות האלה, הם חשבונות ארוכי טווח. מגיע עד רבי עקיבא. נכון, סיסרא גם וכל החבר'ה. טוב, סליחה, אז איפה אנחנו? ותדע עוד, אז כי כל מלך משעבד בעמו, ואם לא היה שיעבוד רק כמו שהיה ראוי, לא היה כאן דבר. אבל כי מפני שהיה מוסיף עליהם, זה דת הרמב"ן, נחלק הבניין הזה לשני חלקים. מה אחד, אין לו יציאה מן הראוי, והשני, מה שהוא הוספה, והוא יציאה מן הראוי. ולפי דברי הכל, הבניין בעצמו עניין אחד הוא, ואין לקרות לו רק שם אחד, רק שהיה לו שתי בחינות. האחד מצד שהוא ראוי, ומצד מה שאין בו תוספת. אז כל אחד לפי השם העצמי והכינוי. והשני הוא על התוספת שיש בבניין ההוא. ולפיכך, מחלוקת, רב ושמואל, איזה שם נקרא על הבניין עצמו. וזה כמו שאמרנו למעלה, לפי סברת כל אחד ואחד מן החכמים, והתוספת הזה היה גורם לו עיבוד. למר היה הדבר שאינו תוספת שמו פתאום, והדבר שאינו ראוי נקרא רמסס, על שם ראשון ראשון מתרוסס, ולעידך הבלתי תוספת נקרא רמסס, והתוספת נקרא פתאום, על שם שפי תהום בולעו. והדברים אלו מגיעים עד התהום, כאשר תבין אותם באמיתתם. כן? יש אפילו קצת סגנון של חוש הומור במהר"ל. וכאשר יענו אותו, כן יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כן. איפה החוש הומור? תראה, חוש הומור ברגע שמסבירים אותו, זה כבר מאבד מזה משהו. אבל הוא אומר, הוא דיבר עכשיו על פתאום שזה מגיע לפי תהום, כן? אחרי שהוא נתן פה הסבר שלהם על רמסס ופתאום, והדבר העצמי והתוספת וכדומה, אז הוא אומר, הדברים האלה שאמרתי, אם אתה תעמיק בהם, תראה שמגיעים עד התהום. כן, אז הוא דיבר על תהום, והוא אומר, זה מגיע עד התהום. אז הוא אומר, יש פה קצת חוש הומור, בעצם ההזמנה שלך, שלו, שאתה תתבונן ליותר לעומק, יש גם אזכור של הדברים. יש כמה מקומות כאלה, שהמהר"ל מרשה לעצמו ככה איזושהי יציאה. כן. לצערנו הרב, כנראה שהוא לא הצליח לחדור עד הרגישות ההומוריסטית של בני דורנו, ולכן צריך גם להסביר את הדברים שלו. בסדר. וכאשר, טוב, אנחנו ממשיכים, כן, בפירוש של הפסוקים. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כן רבה וכן פרץ מבעלה. אמר יש לקיש, רוח הקודש מבשרתן, כן ירבה וכן יפרוץ. כן, כלומר, זה כאילו, הרי אם זה סיפור של מה שהיה, צריך לדבר בלשון עבר. וכאשר עינו אותו, כן רבה וכן פרץ. אבל אם אתה מדבר לשון עתיד, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, זה כאילו רוח הקודש אומרת, מה זה רוח הקודש? כאילו התורה, הקדוש ברוך הוא שכותב את התורה, בזמן המאורעות, כשפרו אמר, פן ירבה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה לא תיאור של המאורע, זה תיאור של מה שעתיד להיות, עוד לפני שזה קורה. מובן? טוב, כן.
קצת תתאחד רוח הקודש בחוץ לארץ?
לא, כשאומרים רוח הקודש אומרת כן, זה כאילו רוצים לומר המחבר המקראי. כן? דהיינו, ריבוינו שלו אלוהם, שהוא לא אכפת לו חוץ לארץ או ארץ ישראל, כשהוא שומע שפרעה אומר, פן ירבה, אומר, כן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, זה, מספרים לך שזה נאמר אז. זה הכוון. כי השיעבוד, זה פירוש הדרשה, כן? כי השיעבוד, זה כמו שלמשל כתוב... אני יודע, יהושע אוסף את כל העם ואומר שמה, לא, שמואל אוסף את כל העם, הוא אומר את מי רצותי, ואת מי עשקתי ואת חמור מי לקחתי, אני הייתי בסדר, עדים אתם היום ועד השם ועד משיחו. ויאמר עד. מי אמר? מי זה שאמר את המילה עד? אז חז"ל אומרים, רוח הקודש אומרת כן. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא השתתף שם בטקס, ואמר את המילה עד. וכו'. יש כמה מקומות שזה יקרה. טוב. כי השיעבוד הוא למעתם. ועל ידי זה, החומר שלהם נחלש. וכאשר החומר נחלש ביותר, מדבק הנפש והרוח בכוח קדוש. וזהו דווקא בישראל. כלומר, מה שאומר כאן, החולשה יכולה להיות מקור של עוצמה. כן? זאת אומרת, עניים או ענבים, אבל הכתיב זה עניים, ירשו ארץ. מי שאין לו יותר מדי אחיזה בעולם הזה, זה אצלו פותח פתח לסייעתא דשמיא. כי לפעמים כשאדם מרבה קניין ועוצמה בעולם הזה, אז מהשמיים אומרים, טוב, הוא מסודר, הוא מסתדר לבד, לא צריך לעזור לו. כן? אבל כשיש מישהו שהוא חלש, אז דווקא זה יכול להזמין סייעתא דשמיא. אז זה מה שאומר כאן. כאשר יענו אותו, שזה החלשת החומר של בני ישראל, כן ירבה וכן יפרוץ. כאשר החומר נחלש ביותר, מדבק הנפש והרוח בכוח קדוש. וזהו דווקא בישראל. כיוון שהם דבקים בכוח קדוש, אז בא להם הברכה בוודאי. לכך אמר, רוח הקודש לבשרתן, כן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, כי כמו שהיו מצרים משעבדים, היה כוח הקדוש דבק בהן ובסרטן כן ירבה וכן יפרוץ, ולמעלה, אצל וימות, יוסף וכל אחיו, שם יתבהר טעם אחר, עיין שם. ויקוצו מפני בני ישראל. מה? זה דברים פשוטים שאומר מעל. מה לא ברור?
יש פה...
נו.
אותו עניין... אז בוא נעשה את עצמנו מסכנים, וככה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו...
יפה, אתה אומר ככה, זה כמו שאומרים, שכינה למעלה מראשו של חולה, אז כדאי להיות חולה, ככה שכינה שורה למעלה מראשו, נכון?
בוא נתפלל, בוא נעשה שום דבר.
כן, בוא נעשה כלום. נכון, יפה, יפה, יפה. הבנתי את הקטע, רק שנייה. אבל יש גם בכיוון הפוך, ששכינה לא למעלה מברי, אלא היא בתוך הברי. כלומר, זה ששכינה למעלה מראשו של חולה, זה בגלל שהחולה הוא זקוק להגנה, אז למעלה ממנו שורה שכינה. אבל כשהאדם הוא בריא, השכינה שורה בקרבו. ברור?
בגלל זה הוא לא צריך את האזור של השכינה מלמעלה?
זאת אומרת שלכל דבר יש זמן. יש זמן של האדרת הערך של החולשה. ויש זמן של האדרת הערך של העוצמה. מובן?
החוכמה לדעת מתי זה.
החוכמה זה לדעת מתי.
תקטיב את העוצמה.
בדיוק. שלום כבוד הרב, מדוע מצרים שהייתה אומנם מעצמה אדירה בסדרי גודל יותר מארצות הברית של חוסיין, אבל באותה תקופה הייתה את התרבות שממנה בא אברהם, מה שלימים יהיה בבל ואשור. אברהם אבינו זה 400 שנה לפני יציאת מצרים. זה הרבה זמן. כלומר מדובר, אפשר לומר מצרים מהווה מבחינה מסוימת ההצלחה של בבל. כמו שארצות הברית היא מהווה מבחינה מסוימת ההשלמה של אירופה. אז מה, בבל זה ראשית. וגם בבבל היה שיעבוד. גם בבבל היו בני חם משעבדים את בני שם, נמרוד ומבני כוש. כוש בן חם. והוא משעבד את השמים היושבים בבבל. בעבודה בשדה, בחומר ובלבנים. יש אפילו אגדה קדומה, בהרבה, על סרגון הראשון. שמעתם על סרגון הראשון? היה מלך אשור, קדום. ומסופר שהיה מלך אחר שזרק אותו, שציווה לזרוק אותו ליאור. זה לא ליאור, לפרט. לנהר פרט. והוא היה, שמו אותו בתוך טבע, ומצאה אותו הבת של המלך, וגידלה אותו, והוא נהיה אחר כך סרגון הראשון. אתה יודע? מעניין הסיפור הזה. זה סיפור קדום הרבה יותר מהסיפור של משה. אז מה אומרים המבקרים, המחקרים? אתם רואים, בעצם הסיפור כבר היה ידוע. העתיקו אותו על ראש האומה הישראלית. מה האמת? הסיפור היה ידוע, וההשגחה העתיקה אותו על ראש האומה הישראלית. זאת אומרת, יש תמיד איזה מין תבניות יסוד של אפשר לומר, ניסיונות הולכים ונשנים של ההשגחה האלוהית להביא גאולה לעולם. זה הצליח עם משה. אבל זה לכן יש מהדורות ניסוי מקודם.
כמו שעשו עם גלגמש.
עם גלגמש, בדיוק, נכון.
גלגמש ועוד עם חמורבי, שעשו עם חמורבי, שאמרו שזה...
כן, אז זה בדיוק. אז זה מה שנקרא שיש מהדורות ניסוי של ההשגחה. הקדוש ברוך הוא שולח טיוטות. עד שבסוף זה מגיע לצורה המושלמת. אז ברור שבבל, מבחינה מסוימת, היא הטיוטה של מצרים. מצרים זה הצורה המסודרת, המושלמת, של מה שרצו להתחיל בבבל. איך משה, אגב אני אהבתי את הרעיון לקרוא לזה ארצות הברית של חוסיין. טוב, איך משה ליקט ברק אובמה בגימטריה פרעו, תדעו לכם.
גם הוא גלגול של פרעו דרך
המשה. איך משה ליקט ניצוצות מכל מיני ארצות? הרי אז לא היו מטוסים, רכבות וכו'. ולא הייתה אפשרות לזוז הרבה. וחוץ מזה היה עסוק בראיית צאן יתרו. תשובה. א', כן אפשר היה לזוז באותם הימים. לא כמו היום. אז נגיד, אבל גם אם אתה הולך על גבי סוס או על גבי חמור, אתה יכול להגיע תוך שנתיים מקוריאה עד ספרד. אפשר? מה? תוך שנתיים.
מקוריאה עד ספרד.
כלומר, מקצה העולם האחד לקצה השני. כלומר, הדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי, גם בתנאים היותר פרימיטיביים של ימי קדם. זה בהחלט אפשרי. אגב, תדעו לכם שמרקו פולו המפורסם, הוא היה, כשהוא היה בסין, מינו אותו ראש מחוז. מינו אותו איזה ראש מחוז מטעם הקיסר הסיני, שהיה מונגולי, קובילאי, קראו לו. וקובילאי החליט שאת הבת שלו הוא נותן לאישה, לאח שלו, ג'גטאי, שהיה באיראן של ימינו. אז הוא אמר למרקו פולו, דה מה, אתה תיקח את הבחורה, היא הייתה בת 16. אתה תביא אותה לאח שלי, שהתחתן איתה. ונעשו ניסויים דיפלומטיים. מרקו פולו אמר, בסדר, אבל אז אני חוזר הביתה לוונציה, אין בעיה. בדרך מגיע, ג'גטאי מת. זה כך שנתיים. מתיים ג'גטאי מת, ואז הנסיכה הזאת התחתנה עם הבן של ג'גטאי. בסדר, זה אפשרי. אז גם משה רבנו, יש לו שנים להסתובב בעולם. לך תדע כמה זמן הוא הסתובב. עד שהוא הגיע לראות את צאן יתרו במדיין. שזה עונה גם על השאלה השנייה. בסדר? טוב, עד כאן להיום.